כן. לקראת סוף הפסקה שמתחילה במילה ודר. בהוצאה הזאת זה עמוד ראש למצזיים. אנחנו בפרק הרביעי. אומר הרמב״ם, ואמרנו שעל זה אנחנו רוצים להתייחס, וכן הם ראינו ובזבז צבא שיעשו פעולות הקמצנות וישנן. אבל לא נכפול עליו פה על הקמצנות, פעמים הרבה כמו שכפלנו עליו פה על הבזבוז. וזהו החידוש, הוא חוק הריפוי וסודו, והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין היפה, יותר קל ויותר קרוב משובה לבקמצנות לעין היפה. והדברים האלו של הרמב״ם נוגעים למה שדיברנו. שאם אנחנו רוצים לסדר את הציר, ציר ההתייחסות אל הוצאות כספים, בציר הזה, שזה הכותרת שלו, יש לנו את הבזבזנות בצד הימני, יש לנו את הקמצנות בצד השמאלי שלו, ויש לנו את העין הטובה, כן, כמו שהוא אמר את זה. לעין היפה. עכשיו, בציר הזה, עין היפה, אומר הרמב״ם, מה היא קרובה יותר? יותר קרובה לבזבזנות מאשר לקמצנות. אז כן, נניח מ-0 עד 10, היא נמצאת משהו כמו 7, 8. אמרת הבזבזנות זה 10, והקמצנות זה 0, נקרא זה ככה. כן, אז כשאתה נמצא, אדם שנמצא, אומר הרמב״ם, במעט בזבזנות, תראו עד כמה היה ברור לו שזה מדויק, אפילו הוא מדבר פה על מספר הפעולות. הוא אומר, אם הוא נמצא בבזבזנות ואני רוצה להשיג אותו אחורה, כן, לגרום לו להיות עכשיו בעין היפה, אז עכשיו אני צריך להגיד, תשמע, אתה תנהג עכשיו בקמצנות עם עצמך. אתה היית מפזר את הכסף בלי לעשות שום חשבון, עכשיו תנהג בקמצנות. כשאני מנהיג אותו בקמצנות, אני צריך להנהיג אותו פחות זמן בקמצנות, כדי שהוא יגיע מהבזבזנות לעין היפה, מאשר אם המצב היה הפוך. נגיד, הוא היה בקמצנות, ואני רוצה להביא אותו לעין היפה, אני צריך להנהיג אותו הרבה זמן בבזבזנות, כדי שהוא יגיע לעין היפה. כי העין היפה, היא נמצאת רחוקה מהקמצנות הרבה יותר מאשר מה שהיא רחוקה מהבזבזנות. לכן שוב נהדר הרגשה בענה נזהר יותר, קל ויותר וקרוב משוב בעלת אהבה נזהר. כן, הנה, בוא ניקח עכשיו את הציר הזה. איך נתייחס לציר הזה, איך נקרא לו? לשלישייה הזאת, ההתאבות, מידת ההתאבות שיש לאדם. יש לנו בעל תאווה, יש לנו היעדר הרגשת הנאה, בעל תאווה הוא נמצא ב-10, היעדר הרגשת הנאה נמצא ב-0, איפה נמצא הנזהר? ב-3. זה מה שהוא אומר, או ב-4. כן, זאת אומרת, הנזהר קרוב, כן? שוב, נהדר הרגשה בהנאה נזהר, יותר קל ויותר קרוב משהוא בעל התאווה נזהר. כי הנזהר, נגיד, נמצא ב-4, אבל התאווה נמצא ב-10, אני אצטרך להשיג אותו 6 דרגות. וכשאני רוצה להעלות אותו מנהדר הרגשה ללהיות נזהר, אני צריך להרגיל אותו בתאוות, אני ארגיל אותו. וזה לכפול על בעל התאווה פעולות היעדר הנאה יותר מה שלכפול על היעדר הרגשה פעולות התאווה. הוא נחייב את רך הלבב המסירה לסכנות, יותר מה שלכם המסירה לסכנות ברוך הלבב. כן? איזה ציר זה, איך נקרא לזה? ציר הגבורה. כן, כלומר, ההתייחסות של האדם אל סכנה. יש את המוסר עצמו סכנות, זה 10, יש את הפחדן, רך לבב, ויש את הגיבור. איפה נשים את הגיבור? מה הייתם שמים אותו? ב-0 עד 10? 6-7, נכון? זה מה שהוא אומר. זה יותר קרוב למסירת סכנות. ולרגיל הקילאי בפזרנות, יותר ממש לרגיל הפזרן בקילות. כן, זה ציר הנדיבות. כן, כמה אדם נותן למישהו אחר. אז הנה, איפה הנדיב נמצא? יותר קרוב לפזרנות מאשר משהו קרוב לה. וזהו חוק רפואת המידות, וזהו חוק. כמו שאמרנו, הרמב״ם הסביר לנו שכלית למה זה נכון, כי אם אתה מבין שהנפש בנויה, כמו שהזכרנו, שמצב ראשוני שלה היא לוח חלק, מה שהטמיע בה, את המידה המסוימת זה הפעולות, זאת אומרת שפעולות משפיעות על מצב המתעורר. כלומר, אם אתה תפעל באופן מסוים למשך זמן, אתה תגרום למתעורר להיות במקום אחר. כן? עד שזה יהיה כמו טבע, כלומר שההתעוררות הספונטנית תהיה למה שאתה רוצה לכוון אותו. עכשיו, צריך לדעת שמה שהרמב"ם אומר לנו פה זה נכון ביחס לכל דבר. לכל דבר זה נכון. בואו ניקח, תיקחו. כן, תיקחו את כל הרגל שרוצים. כל דבר שאנחנו רוצים לשנות, את הנניח שאדם נמצא בעצלנות. לפחות בעניינים מסוימים הוא מתעצל. הוא עצלן בשמירת גופו. כן, באימול גופו. כן, יש כאלו שאין להם בעיה, הם רצים לכל מקום, עושים זה, ממשיכים לזה. יש אחד שאין לו המשיכה בכלל הדבר. יש לנו תהיית עצלות לשביט את הגוף. עכשיו אנחנו רוצים שיהיה לו פעילות בגוף. אז אני אקח אותו בהתחלה להפרזה בזה, כן? זאת אומרת, הוא יהיה יותר מאשר מה שנדרש, ואז לאט לאט הוא יחזור למצב המאוזן. אם אני מדבר, שוב, לא על שינוי הרגלים במובן החיצוני, אלא על שינוי טמפרמנט של הגוף. זאת אומרת, יש לו גוף שנוטה לעצלה. ואני רוצה להביא את הגוף שלו לנטייה לפעילות. אז זה מה שאני צריך לעשות. אני אדרוש ממנו פעילות יותר מאשר שדרש לבן אדם רגיל. כן? אני אגיד לו, תשמע, אתה, גם אם אפשר לנסוע באוטו, אתה תלך ברגיל. נכון שבן אדם נורמלים לא עושים מרחק כזה ברכב. אבל אתה, בגלל המחלה שלך, שאתה, כל דבר שאתה, יש לך נטייה של עצלות גופנית, אז אתה תכריח את עצמך לעשות דברים שאני לא מצפה שתעשות אותו כשתהיה בריא. אבל עכשיו, כדי לשנות צריך את ההרגל הזה, כן, מה שצריך, יש לשטוף כלים עם מדיח ולשטוף כלים בידיים, לשטוף בידיים. למה? כי אתה, יש לך נטייה כל הזמן ללכת לדבר שמקל על הגוף, העצלות הגופנית. וכן הלאה, זה בכל תחום אפשר לעשות את השינויים האלה. לא כל תחום הוא מידה של המתעורר. לא כל תחום הוא מידה של המתעורר. כן? זאת אומרת, לדוגמה, נניח שאדם בעיקרון הוא אדם חרוץ. אבל הוא חרוץ, זאת אומרת, הוא לא כמו שקיירתי מקודם, שיש לו כבדות גופנית כזאת. שכל דבר צריך לעשות דוגורי רגליים. הוא, זה תלוי למה. יש דברים שהוא עושה אותם בקביעות ובהתלהבות ובפעיליות, ויש דברים שהוא גורר רגליים. פה בעצם הבעיה היא לא שהוא, לא, שהוא כבד בגוף, כי לדברים שהם, שהוא רוצה בהם, אז אין לו בעיה. זאת אומרת, הגוף שלו לא כבד על כל דבר. אז מה זה אומר? שאיפה הבעיה תהיה? זה לא בא להרגיל את הגוף, לצאת ממצב הכבדות למצב פעילות. זה לא הבעיה. כי בעשר דברים הוא פעיל מאוד. הבעיה שלו זה כנראה צריך שינוי תודעתי והבנה למה הנושא המסוים הוא חשוב. ברגע שהוא יבין שהנושא המסוים הוא חשוב, אז גם הוא ינצל את יכולת הפעילות שלו גם כלפי זה. כן? אז צריך לאתר את הבעיה. כן? לא תמיד הבעיה היא בעיה כללית, כמו שפה ראינו, זה התנהלות כללית בהקשרים מסוימים. כן, אומר רמב״ם, זה העניין, לא היו החסידים הנכנים תכונות נפשותיהם על התכונה המוצעת בשווה, אלא נטו נטייה מעטה אל התוסעת והחסרון, הדרך הסייג, כלומר שמשל, נטו מן הזהירות אל הידר הרגשה בהנאה מעט, מן הגבורה אל המסירה לסכנות מעט, ובנדירות הפזרונות מעט, ומן הענבה אל השפלות הרוח מעט, חיל בשאר המידות, זה אינן מרז ואומרם לפני משורת הדין. מה מדבר איתנו פה הרמב״ם? הוא מדבר על מה שהוא קורא לזה חסידות. כדי, כן, כשאדם נמצא במצב המאוזן, איך הוא מוגדר במושגי הרמב״ם, איך קראנו לזה, אתם זוכרים? איך קראנו לאדם המאוזן? חכם. חכם. למה? כי הוא מתנהל על פי מסקנות השכל. זה האיזון. האיזון זה מסקנות השכל. כלומר, שאתה מבין שבקצוות יש חיסרון, אבל גם יש יתרונות, ואתה לוקח רק את היתרונות, ועל פיהם אתה מנהל את עצמך. זה אומר שאתה חכם. החסיד זה אדם שנוטה לקצה מסוים, אבל למה הוא נוטה לקצה מסוים? הרי זה לא חכם להיות נוטה לקצה מסוים. הוא לא נמצא בקצה, זה נטייה לקצה, כן? כמו שהוא אומר פה, בוא ניקח את הדוגמה שהוא מביא, זהירות, הידר הרגשה, כן? כן? אז יש לנו את הציר הזה, איך נקרא לו? היחס התאוות, כן? אז יש לנו את התאוותן, יש לנו את הידר הרגשה תאווה, ויש לנו את הזהיר, נכון? עכשיו, מה אמרנו על הציר, נגיד, בדמיון? מ-0 עד 10, אז איפה נמצא הזהיר? 4, נכון? בערך. 3-4. מה שהם עשו, הם היטו את עצמם טיפה אל היעדר ההרגשה. נגיד, מי להיות במצב 4, שזה האיזון, כבר זה הזהיר. כן, שוב, איזון זה לא הכוונה 5, אלא איזון זה הכוונה הטוב שבשני הצדדים. אז הם הלכו לכיוון, כן, נגיד דרגה 3, כן, קצת יותר נוטה לכיוון היעדר ההרגשה. עכשיו, למה הם עשו את זה? מה ההיגיון? הרי אם אתה אומר שהחוכמה אומרת להיות במצב המאוזן, אז למה להיות נוטה? זה באמת שאלה. אומר הרמב"ם, התשובה היא שגם פה הם הכריעו על פי השכל שהם רוצים להנהיג הנהגת שמירה. עכשיו בואו נחשוב מה ההיגיון בהנהגת שמירה. למה זה חכם לעשות הנהגת שמירה? הנהגת שמירה, מתי אנחנו נעשה אותה? הרי זה, יש פה משהו בעייתי, כי אתה מפר את האיזון. אם האיזון זה הדבר החכם, כשאתה מפר את האיזון, אז אתה עושה משהו לא חכם, אלא אם כן יש לך צידוק. אז הצידוק הייתה הנהגת שמירה. עכשיו צריכים לומר שבעצם הם הבינו שהנהגת השמירה היא הנהגה חכמה יותר מאשר הנהגת האיזון. למה? הסיבה היא פשוטה, ביודעם שקשה לשמור על האיזון. והם הבינו שאם לא תהיה הנהגת שמירה, לאן יופר האיזון? לאן? ניקח את הדוגמה הזאת, לכיוון התאוות. אז הם אמרו, מה שאני אעשה, אני יודע שיהיה קשה לשמור על האיזון, וכנראה, אם אני לא אעשה הנהגת שמירה, הוא יופר לכיוון התאוותנות, לכן אני מעדיף, באופן יזום, להניג הנהגת שמירה, ולהפר את האיזון לכיוון של היעדר ההרגשה. זה לא שם יהוד, היעדר ההרגשה תאווה, זה דיכוי. אבל הם יהיו קצת נוטים לכיוון הזה. כי זה מה שהוא אומר, הוא מן הגבורה למסירה לסכנות מעט. גם פה, למה להיות נוטה לכיוון מסירה לסכנות? נגיד ציר גבורה, פחד ומסירה לסכנות, הם לא יימצאו ב-10, כי זה מסירה לסכנות, אבל אם גבורה זה 7, הם יהיו ב-8. לחסידים. למה רק חסידים עושים את זה? כי חסידים עושים יותר מאשר מה שהם מחויבים. אתה לא מחויב להיות חסיד, גם החסיד מחויב להיות מאוזן. אבל מתוך הבנתו את מה שעלול לקרות, אז הוא כן, עושה חשבונות של הישמרות ממה שעלול לקרות. זה החסידות שלו. עכשיו, למה פה לכיוון הזה? אז התשובה היא פשוטה, כי הנטייה הטבעית של האדם היא תהיה לאן ללכת? לפחד. פחד משתלט. ושאלה אמרו, אני אגביר את הגבורה. עכשיו, לפי זה בעצם הנהגת השמירה השנייה תכף, הנהגת השמירה תמיד תהיה מתוך הבנת ההימשכות הטבעית שלך. פה הרמב"ם מביא דוגמאות שהן נכונות בערך לרוב בני אדם. רוב בני אדם נמשכים אל הפחד יחסית, אל המסירה לסכנות, נכון? רוב בני אדם נמשכים אל התאוותנות יחסית, להיעדר תאווה. רוב בני אדם נמשכים אל נדיבות, אל הפזרנות מעט. כן? רוב בני אדם נמשכים אל הקילות. יחסית ולא לפזרנות, או רוב בני אדם נמשכים אל הגאווה, ולכן אתה צריך לחשוב, כן, מה המשיכה הטבעית תהיה, והנהגת השמירה תאמר, אני אפר את האיזון כדי שהמשיכה הטבעית לא תיקח אותי למשהו אחר. עכשיו תבינו, הם אנשים שהם כבר נמצאים באיזון, החסידים, הם נמצאים כבר באיזון, רק הם אומרים, אני חושש להפרה טבעית של האיזון, כי אני כל הזמן, זה דינמי, שום פדור, אבל זה לא מכונה. באדם זה לא מכונה. כן? אז אני חושש להפרה טבעית של האיזון, ולכן אני עושה הנהגת שמירה. זה בעצם ההיגיון מה שהם עושים. כן.
מה נובע הנטייה לזמן פחד ותאווה? אמרנו שהפעולות זה מה שקובע לי את המקורר.
שאלה מצוינת. מה התשובה? אתה תענה. אתם זוכרים שאמרנו שמה קורה לכל בן אדם? יש משהו שהגוף שלו מטה אותו, ויש משהו שהחברה מטה אותו, נכון? אז כנראה הגוף שלנו, של רוב בני אדם, מטה אותנו לכיוון של התאווה. כנראה שהגוף שלנו מטה אותנו לכיוון הפחד. עכשיו, אם אתם תחשבו, זה ממש יפה. הרי מה אמרנו פה? בואו תראו. הוא מביא פה כמה הטיות, נכון? הוא מביא הטיה לפחד, נכון? הוא מביא הטיה לחמצנות, לקילות. הוא מביא הטיה תאוותנות, והוא מביא הטיה לגאווה, נכון? תעשו חשבון אם תבינו בעומק איך המידות בנויות ומה ההשפעה של הגוף, אתם תראו שממש הגוף משפיע את כל ההשפעות האלו. הגוף משפיע על הגאווה, גורם לגאווה, הגוף גורם לפחד, כי הנטייה לפחד זה נטיית הצמצום הזה, כאילו, אל תצא. זה גוף, כאילו, מושך אותך להישאר במקום.
מה, אני אגיד תינוק,
מה
יכול
להיות להגיד
לזה
שקח חשמל
או
בזה, ואתה
מסכנות,
שהוא לא... לא, זה חוסר הבנת המציאות, זה לא קשור למשל. תראו, מדברים אנשים עם שכת שהם מבינים, זה סכנה, ובכן הם מוסרים את נפשם לסכנה, בלי הצידוק. בסדר? בקיצור, אלו הדברים עד כאן.